הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
ערב טוב לכל המאזינים. ערב טוב לאורי כהן ושלמה פולק שאיתנו באולפן. הערב תח בנושא קשר אובססיבי. מהו אותו קשר אובססיבי? כאשר בחור פוגש חבר, בחורה פוגשת בחורה, אדם חי בעבודה מסוימת או בקהילה מסוימת, והוא רואה את הצד השני, והוא מרגיש שהוא עונה על כל הציפיות. הוא האדם שהוא בטוח בעצמו בדעתו, הזולת הוא אדם שאפשר לסמוך על שיקול דעתו, הוא הזולת, אדם שולט בכל מצב. הזולת יש לו תמיד יתרונות כוח, ולכן הוא זה שמעמיד תנאים בכל קשר. ולא פעם זה נותן הרגשה של ביטחון. אנחנו עם האדם הנכון, אנחנו חברים של האדם הנכון. אבל בהדרגתיות מפנים האדם שבקשר הזה אין מחויבויות, הוא זמין, הוא מוכן להיות מובל, והצד השני לא תמיד מוכן לאיזון, הוא מסתפק בכך שהוא מראה עוצמה, כוח, הוא קריזמטי, הוא מקובל מאוד חברתית, ולכן עצם זה שחברים שלו על זה צריך לומר תודה. אין מה לבקש ממנו גם כן להיות מחויב, שהוא יתקשר, שהוא יתעניין. וכאשר אומרים לחבר הזה, אתה יודע, אנחנו נותנים לך זמן, אפילו כסף, אני מחמיץ הזדמנויות להיות חבר של אנשים אחרים, לעשות דברים אחרים, אני משקיע בך כל כך הרבה. ובכלל, החברות בינינו יכולה להיות טובה כל כך, יעילה כל כך. והוא מתחנן, בבקשה, תתייחס גם אליי, תיתן לי יחס. וככל שהלחץ שלו גובר, הצד השני מתרחק. כי אין לאדם נשק מול מי שלא מקבל צלקות. ואותו אדם שאנחנו כל כך תלויים בו, אומר אמירה רגועה מאוד מבחינתו, ייתכן שאנחנו בכלל לא מתאימים. אין לנו צורך כל כך להיות חברים, ואין לו מה לעשות. האדם שתלוי בזולת בצורה אובססיבית מול משפט כזה, כמה הוא צריך כדי להיגמל מהקשר עם אותו אדם, לגלות שהוא רוצה להיות החבר הכי טוב, העובד הכי טוב, אבל הצד השני לא חושב ככה. איך ידע האדם שהוא חי בתוך מערכות קשרים, בתוך חברויות לא בריאות? כאשר האדם מרגיש שהחיים שלו נעצרו, כאשר האדם מרגיש שאין משמעות למה שהוא עושה, שום דבר לא מעניין אותו, אלא רק מה שהצד השני, האדם שתלויים בו, באותו קשר אובססיבי, רק בתגובה שלו, רק ביחס שלו. אבל זה לא קשר אמיתי בין שני בני אדם. קשר אמיתי זה לא סבל או כאב או ייאוש. בקשר אמיתי אמורה להיות השלווה, הביטחון, האמון, הנתינה והקבלה. הצמיחה, התקווה להגיע למקום טוב יותר. חיבה, נינוחות. האדם יכול לממש את עצמו בקשרים בריאים, בקשרים חיוביים. הוא לא פעם אחר פעם מחפש לרצות את הזולת, ובדעתו חושב מה הזולת יאמר על מה שאני אומר, על מה שאני חושב, על מה שאני עושה. אם והיה וסבל, השפלה, ייאוש, זה מהמרכיבים העיקריים בחברות, זו כבר לא חברות, זו כבר תלות, זו כבר התנהלות אובססיבית לנסות לרצות את מי שאי אפשר, שגם לא מעוניין. וכך האדם באופן זמני מאבד את שפיות דעתו. זו בכלל לא חברות. האדם משלה את עצמו שיש כאן חברות, מחר מחרתיים אותו חבר, הוא יפרגן, הוא יעודד, הוא יהיה מוכן להיות חבר אמיתי, לא רק לקחת אלא גם לקבל. וכל הסבל שאני סובל כעת, שאני משקיע ואני נותן ואני לא מקבל תמורה, זה זמני, זה יעבור. עוד מעט הוא יחזיר לי גם כן. וכך יכול להיות עסק בין שני שותפים, האחד מעניק נותן והשותף השני בעיקר מקבל, ובכוונה או שלא בכוונה מוכר חלומות. איך כל זה מתחיל? לא פעם האדם מפחד להיות אדם רגיל, שגרתי, ממוצע, כמו כולם, זה מפחיד אותו. ולכן, הוא רוצה להרגיש מישהו אחר. הוא מאמין שמגיע לו חיים ייחודיים, וכדי שהוא יזכה לאותם חיים, שהם יהיו תסריט ייחודי ושונה משאר האנשים בעולם, הוא זקוק לצאת ממעגל החיים האזרחים הקטנים, השגרתיים, האפורים. הוא חייב להתקרב לעולם של דמיונות, לעולם של אנשים גדולים, וכך החלומות, הדמיונות, העצלות, כולם קורטים ביניהם ברית לעסקה, שבה מתחייב האדם להעריץ את הזולת, ולדמיין שהזולת, אותו אדם נעלה מכובד איכותי, שבאמת עבד קשה להגיע לאן שהוא הגיע, שגם הוא יתייחס אליי. וכך, הדמיונות, האשליות והעצלות, קורטים ברית לעסקה, שאומרת להעריץ את הזולת, אותו אחד, שהוא מעין קסם, אדם מיוחד, אדם שאם נהיה קרובים אליו, אז נהנה מהקסם שלו, מההשראה שלו, יתייחסו אלינו בצורה אחרת, יאהבו אותנו יותר. ובדמיון הפורה מאוד שלו, הופך האדם להיות גדול הרבה יותר ממה שהוא באמת. עכשיו מה שנשאר, שהדמיון הזה יהפוך למציאות, וככל שהדמיון הזה מתרחק, האשליה שזה יקרה, כל זה רק מתגבר יותר ויותר. ולכן הוא רוצה יותר לרצות את הזולת. הוא עסוק בשאלה, איך אני יכול להוכיח לאותו אדם איזה עוצר נפל הידיים שלו, איזה אדם איכותי אני. ולכן הוא נותן יותר, הוא מעניק יותר, הוא מתעלם מכל חיסרון, הוא סלחני כלפי כל טעות, הוא מתעלם משטחיות, משעמום, מקמצנות, מפסיביות, מאנוכיות, מבטלה, מהקיצות, מביקורות, מאלבונות. והוא נעשה יותר ויותר מכור לקשר הזה. וכך הוא משלה את עצמו שהוא יתחבר עם הבחור החשוב ביותר בישיבה. היא עם הבחורה החשובה יותר בסמינר. הוא עם השותף שבאמת יעניק לו את הקידום בעסקים שהוא כל כך רוצה. והוא מתמקד בסוג קשר שלו למידה שלו, שלא מתאים לו. יש מרחק גדול בין שני הצדדים. וכך האדם מחפש חברות וקשר עם אדם שלא בהכרח רוצה את זה. או אולי רוצה את זה, הוא מנצל את זה שאנשים תלויים בו. וכך אנשים מייצרים תקווה חזקה להיות בקשר עם אותו אדם. ובאמת, מפעם לפעם, הוא מראה איזשהו אור, תקווה, שהוא באמת רוצה קשר איתנו. שהוא באמת רואה עתיד בחברות, בשותפות. ואנחנו רואים אור בקצה המנהרה. ואת האור הזה, אנחנו הופכים לאור של תקווה. אבל לא כל אור בקצה המנהרה, זה אור שמעוטט שאנחנו בדרך החוצה מהחושך שבמערה אל האור הגדול. יכול להיות שהאור בקצה המנהרה הוא אור דרמטי. זה האור המהיר של הרכבת שממהרת אל מול האדם. כך גם כן האור והתקווה שאומר, שמאיר, שמעוטט אותו אדם. כמה הוא שמח בחברתנו, רואה עתיד משותף. פעם בכמה שבועות הוא אומר אמירה, ובכך מזין אותנו בעוד אשליה, בעוד תקווה, והוא שילם את המחיר שלו, ועכשיו אנחנו עוד שבועיים, שלוש, מרצים, מסמכים, עושים, נותנים מה שהוא רוצה, כי עוד פעם, הוא מכר לנו את התקווה, ובכך אנחנו מתמכרים לסוג הקשר הזה. אנחנו חיים סביב האשליה, הסיכוי המזערי, שהוא יגלה כמה מיוחדים אנחנו, בעוד שאת רוב זמן הקשר, הוא משאיר במצב של ספק, בין ציפייה לקשר, לספק אולי בכלל לא יהיה קשר, אבל מדי פעם כאשר הוא נותן תקווה, אנחנו מוכנים על אחוז מזערי של תקווה לתת כל כך הרבה, והוא לעולם לא יחזיר באותה מידה שאנחנו נותנים לו. ולא פעם זו האשליה של האדם, הוא לא מוכן להתפשר על קשרים פחות איכותיים מהחלום הגדול. ולכן הוא מחפש קשרים עם אנשים שהם לא לרמה שלו, מחפש קשרים עם אנשים שהם לא למידה שלו. והוא שואל את עצמו, מה הוא עושה לא בסדר? הרי הוא כל כך מעניק, למה הוא לא מתוגמל? והוא לא מפנים שהוא לא יהיה מתוגמל, כי הוא לא למידה שלהם. כשהוא יגיע לגיל שלהם, כשיגיע למעמד שלהם, כשיגיע לאיכות שלהם, אולי הוא יהיה במעמד שלהם, ואולי לא. ואותו אדם מחלה את המשאבים של האנשים שתלויים בו, בנתינת אשליות. וזה קשר אובססיבי שהוא מחלה. הוא מוציא את האדם משיווי משקל, מהתנהלות נורמלית, בריאה. ובהרבה מאוד מקרים לאדם אין את הייעוד האישי שלו, את התפקידים שלו, את המטרות שלו. אין לו מטרות ארוכות דווח, אין לו מטרות קצרות דווח. הוא לא מספיק מפתח את האישיות שלו להשיג את האומץ, את הנחישות, את ההתמדה, את פיתוח האישיות שלו בנושא המידות בין אדם לחברו, לגלות יותר יכולת של חברות. היות שהוא לא משקיע מספיק בעמל אדם לעמל יולד, השקעה ומאמצים, הוא מנסה למצוא את האיכות שלו על ידי כך שהוא יהיה קשור לאדם אחר. אם הוא מחובר אל פלוני, אם הוא מחובר אל אלמוני, לכן הוא שווה. אם כן, הוא לא מחפש להיות שווה בגלל מעלה שיש לו, אלא בגלל קשר שהוא נמצא בו. אם האדם רוצה להעניק לזולת בלי חשבון, נהדר, אבל אם והיה והוא אומר שהוא מעניק בלי חשבון, ולאחר מכן הוא מתוסכל, מדוע הוא לא מתוגמל, אז שיאמר לעצמו את האמת, שהוא לא ראוי לתת ללא חשבון. זה שאדם רוצה לתת לזולת בלי להיות מתוגמל, יכול להיות דבר נהדר, אבל כמו שמביא הרמח"ל במסילת ישרים, כאשר האדם מתנהג בחסידות שהיא לא למידה שלו, אז זוהי חסידות שהיא חומרה שתביא ידי כולה. הוא מחמיר על עצמו, נותן ונותן ונותן, אבל בסוף זה יביא אותו ידי כולה. הוא הורס את הנפש שלו, הוא פוגע בנפש שלו, מכיוון שהוא אומר שהוא נותן כדי לא לקבל. אבל הוא רק אומר את האשליה שלו, אבל לא את האמת שלו. כי באמת, הוא נותן כדי לקבל, וכל פעם שהוא נותן, הוא אומר לעצמו, אולי הפעם הוא ישים לב מה נתתי? אולי הפעם הוא ישים לב מה עשיתי? אולי הפעם הוא יראה כמה אני משקיע בו? ואם לא הפעם, אז פעם הבאה. האדם לא מחפש את עצמו, את התפקיד שלו, את הייעוד שלו, אלא את הקשר עם האדם האחר. וכך האדם לא יוכל להגיע למקום טוב, איכותי ויעיל בחיים שלו. ולא יעזור לבכות להיות חבר שלו, להיעלב ולהיות חבר שלו, להיות סובל וככה תנסות להיות חבר שלו. הוא צריך להרגיש הדדיות שמשתלם לו להיות חבר שלנו, כמו שלנו משתלם להיות חבר שלו. אם זה לא עובד, זה לא מתאים. ולכן צריך האדם להפסיק להיות תלוי בכל מיני חלומות להערכה עצמית על ידי קשר עם אנשים אחרים, ויתחיל להרוויח את הערכה העצמית ביושר, שיהיה מחויב האדם לאדם, לעמל יולד, להתפתחות שלו, לאחריות, להישגים שלו, לעשייה שלו, לתיקון המידות שלו, ללימוד התורה שלו. הזולת יכול להיות חלק ממסע החיים, אבל הוא לא יכול להחליף את מסע החיים. לא רק ציפיות מהזולת, אלא גם ציפיות מעצמנו, כדי שנוכל להשתחרר מקשר תלותי ואובססיבי בזולת. נצא להפסקה, ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר. מי יגיע לקו הגמר? בקרוב. בקרוב.
השנה לא סופרים מלאי. בשיא החשמל והמיזוג, מאות מוצרי חשמל ומחירי חיסול מלאי הזולים ביותר. הזדרזו.
החשמל והמיזוג.
לבירור הסניף הקרוב 03-504-5000.
בהתחלה כולם כעסו כשהוחלט לסגר בחגים בלי מפגשים משפחתיים, אבל אני בתוך תוכי שמחתי, פחדתי לפגוש אנשים. איך אפשר כשמשתוללת בחוץ מגפה? אבל כשהסגר נגמר, לא הייתה לי מרירה. החששות היו כבדים, התחלתי ממש להרבות בתפילה שלא ייפגע. מקפיד לשטיפת עיניים ביסודיות לפני ואחרי כל פעולה, אבל הכי קשות היו המחשבות שלא נתנו לי מנוחה. התקשרתי למוקד הקורונה שבית חם, וכבר בשיחה הראשונה הרגשתי הקלה. היום אני כבר מצליח להישמר בפרופורציה הנכונה. אז אל תישארו לבד עם המחשבות, פנו לבית חם.
בית חם, מבינים בנפש, 1-599-510-550.
מחירון הרכב השיתופי הראשון יוצא לדרך. לראשונה, ביוזמת משרד התחבורה, אנחנו קובעים את מחיר הרכב. מחירון העם, מחירון רכב הבנוי על חוכמת ההמונים. איך זה פועל? בזמן העברת בעלות על רכב, נשתף בעילום שם את מחירו והנתונים ישוקללו. ככה נוכל לקבוע את מחיר המכוניות בשטח. מהיום אנחנו יחד קובעים את מחיר הרכב. סקרנים? ייכנסו לאתר משרד התחבורה, חפשו את מחירון העם ובואו נתניע את זה יחד.
מעות חנוכה ממרן רב חיים קניבסקי שליטה. ניתן להשיג בארגון יד עזרה ושולמית. מטבע מבורך מיד קודשו של רב חיים שליטה, המסוגל בעזרת השם לשפע, פרנסה, בריאות, רפואה וכל הישועות. חייגו כוכבי 9171, יד עזרה ושולמית. כוכבי 9171.
החורף הזה אינו חורף רגיל. החורף יש גם שפעת וגם קורונה. כדי למנוע עירוב תחלואה, כולנו עוטים מסכה, לא מתקהלים ושומרים על מרחק. בחללים סגורים, מקפידים על עטיית מסכות ומשאירים חלון פתוח כדי להברר. ואם יש סימני מחלה או עייפות קיצונית, חייבים ללכת לבדיקת קורונה. החורף הזה נזהרים יותר. מגיש משרד הבריאות.
סיבה שתרגיש תראה יגידו לך וואו.
להשיג בחנויות הדגל עזר יולדות שלוש ירושלים ושלמה המלך 29 בני ברק ובחנויות המובחרות.
דיימונדס, דיימונדס, כל חולצה יהלום.
לנופש בבית מלון צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. בחורף הזה התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
בהוראת משרד הבריאות, הטבת מכבי שלי בדבי וולף עומדת להסתיים. השתתפות של מעל ל-2,000 שקלים על הסרת שיער בלייזר. נותרו 3 שבועות אחרונים. אל תפספסו. דבי וולף, רפואה אסתטית. 1-700-500-401.
מורה דובה, משקה אלכוהולי מהמתכון הסודי בקשרות מעודרת. מורה דובה, להשיג ביש חסד ובחנויות המובחרות או בכוכבית 2509. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה זכר צדיק וקדוש לברכה לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו כוכבית 2675, כוכבית 26 75.
מי יהיה הכי חריף בקרוב?
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר. עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
שלום וברכה, חזרנו אליכם. ונרצה להתחיל להתייחס אל השאלות שקיבלנו מכם. שאלה ראשונה. איך אני יודע שאני לקראת דיכאון? אחד הסימנים שאדם בעזרתם יכול לדעת שהוא לקראת מצב רוח מדוחדך, לקראת מצב רוח של דיכאון, זה סדר התנהלות היום שלו. הוא יותר בגדר צריך מאשר רוצה. הוא יותר ויותר עושה מה שהוא צריך. הוא צריך את זה, והוא צריך את זה, והוא צריך... רגע, מה עם הרצון שלו? אין לו רצון, אין לו רוצה. יש לו בעיקר צריך. זה נהדר שאדם יש לו את המשמעת עצמית, את היכולת לקבל את העול על המחויבות שהוא מחויב בה, אבל זה חלק מהיום של האדם. זה לא יכול להיות כל היום של האדם. היום של האדם מורכב מגם וגם. גם צריך, אבל צריך שיהיה, גם את היכולת של האדם להיות רוצה. כאשר האדם רואה שרוב היום שלו מורכב מצריך, צריך, צריך, אז... זה סימן שיכול להיות שאדם לקראת מצב רוח מדוחדך ודיכאון. גם עצם זה שאדם לא מרגיש יותר טעם בדברים שבעבר היו טובים לו, אירועים משפחתיים, אירועים חברתיים. הוא לא כל כך אפילו מרגיש טעם באוכל. לא כמו קורונה, לא שהוא לא מרגיש טעם בכלל, אבל הוא כבר לא מרגיש טעם עניין בזה. פעם זה היה יותר מעניין אותו, היום זה לא מעניין אותו. תחביבים, כבר לא מעניין אותו. כאשר האדם רואה שהוא מאבד את הטעם, את הרגש, בשגרת החיים שלו, זו עדות שיש כאן תהליך שהוא מסוכן וצריך להיות עירני מודע אליו, ולפקוח את העיניים ואת הלב, מי שנמצא סביב אותו אדם, כדי לעזור לו שלא יידרדר, כי ככל שמידרדרים קשה, לצערנו, לצאת מהמצב הזה. שאלה שנייה, לב מלאכים ושרים ביד השם, מה משמעות הדברים? התשובה היא, ככל שמהלך בחיים הוא גדול יותר, כלומר הוא נוגע ליותר אנשים, הוא פחות בבחירתו של האדם, הוא יותר ויותר כביכול בשליטת בורא עולם. כלומר, תמיד יש בחירה לבני האדם, אבל ככל שהמהלך הוא רחב יותר, כך אומר האור החיים הקדוש, אז אין בחירה לאדם, ויש התנהלות של לב מלאכים ושרים ביד השם. אם כן, ככל שהאדם הוא שולט על מרחבים רבים יותר, הוא בעצם נשלט, כי לב מלאכים ושרים הוא ביד השם. שאלה נוספת. מצוות לאו להנות ניתנו. אז איך אפשר לשמוח בקיום המצוות? מצוות לאו להנות ניתנו, זוהי אמירה שמופיעה בגמרא במספר מקומות, לדוגמה בגמרא מסכת נדרים, הגמרא שאומרת, אדם הוא נודר נדר לא להנות ממצוות מסוימות. האם האדם הזה יכול לקיים את המצווה הזו או לא? התשובה היא, אם האדם נשבע לא לקיים מצווה מסוימת, השבוע לא חלה. מדוע? כיוון שכבר נשבע האדם במעמד הר סיני לקיים את כל התורה והמצוות. אבל אם והיה והאדם נודר נדר, אז הנדר בהרבה מאוד מקרים כן חל, ואז האדם לא יכול לקיים את המצווה. אבל אם האדם אומר שהוא לא רוצה ליהנות מהמצווה, והוא נודר לא ליהנות מהמצווה, לדוגמה, הוא נודר לא ליהנות מסוכה מסוימת, לא, מהסוכה שלו, הוא נודר לא ליהנות מהסוכה. אין לו סוכה אחרת, מה יעשה? הוא ייכנס לסוכה או לא ייכנס לסוכה? התשובה היא, כאן אומרים מצוות לאו להנות ניתנו. כלומר, ודאי שיש לאדם איזושהי הנאה במצווה, אבל לא מתייחסים להנאה כחלק מהמצווה. מתייחסים כביכול, יש כאן איזשהו עונג רוחני, לא עונג רגיל. והיות שמצוות לאו להנות ניתנו, אז אנחנו לא מתייחסים להנאה שבמצווה, ולכן הנדר שלו לא חל, והוא כן יוכל להיכנס אל הסוכה. אז אין הכוונה שהאדם לא אמור להנות מהמצווה. הכוונה היא שהאדם לא אמור לא אמור להתייחס מבחינה תורנית להנאה של המצווה במה שקשור לנדר שלו. והנדר לא חל, מכיוון שאם הוא נדר לא להנות לדוגמה מהסוכה, אז זה שהוא נכנס לסוכה, ההנאה הרוחנית הזאת היא לא נקראת הנאה בהקשר הזה. ולכן אומרים מצוות לאו להנות ניתנו. אבל ודאי שצריך האדם לשמוח בכל קיום התורה והמצוות שלו. שלום, ערב טוב.
שלום, שלום הרב.
שלום וברכה.
כן. רציתי לשאול אם הרב יודע על טיפול שלו שנקרא שלושת הממדים, אם הוא מותם ב-100% על פי ההלכה, או שזה דעות חלוקות.
אני לא מכיר. אני שמעתי על זה הרבה, אני שומע אנשים שמדברים על הטיפול, אבל אני לא מכיר.
לא שמעתי, ושמעתי משהו בהלכה על זה?
לא, לא ראיתי שכותבים, אבל לא הסתכלתי.
אוקיי, בסדר, תודה רבה.
כל טוב.
כל טוב.
כן. ערב טוב.
שלום.
וברכה.
שלום, אני רציתי לשאול, אני תקופה שאני הולכת לפסיכולוג מאוד מוכר וידוע ושהמליצו לי עליו.
כן.
בגלל שהייתי במצב רוח ירוד, וגם, כמו שדיברו מקודם, שעשיתי יותר ממה שצריך ממה שזה, והמון תחבירים שפעם היו לי ירדו. בקיצור, הייתי סוג של דיכאון דיסטמיה כזאת, שאמרו שכדאי שנלך לטיפול, וגם אני רציתי. כן. ועכשיו, בהתחלה היה לי כל פעם, כל שבוע שבאתי אליו, היה לי המון מה לספר לו, כי באמת הייתי מאוד עמוסה רגשית. כן. ולאחרונה אני מרגישה שיש לי יותר מצב רוח, אני יותר עושה דברים לזה, ו... לאט לאט כאילו, כל שבוע שאני מגיעה, אני יוצאת ואני אומרת, וואי, מה עשינו? לא עלי מה לספר לו, כאילו, לא עלי על מה לדבר. עכשיו, אומרת לו את זה, והוא כל פעם מחדש אומר שזה חלק מהטיפול, וכאילו היה אפילו פעם אחת שלשום שהתקשרתי אליו עם לבוא למחרת, כי אני מרגישה שאין לי מה לבוא, אין לי מה לספר. ואני מצד שני, אם אני לא אגיע, אני יודעת שזה חשוב להגיע, ואני לא מרגישה שאני עושה אצלו לאחרונה, כאילו שאנחנו באמת, יש לי פחות מה לספר לו, בגלל שאני פחות עמוסה רגשית וזה. מצד שני, אני יודעת שאני עדיין לא נפטרו לי, והמצב הנפשי שלי לא, כאילו, אני לא יותר מדי משוחררת באמת, ובריאה נפשית באמת. כאילו, אני יודעת שיש לי מה עוד, אבל אני לא מצליחה להגיע לנושאים שבאמת, השאלה מה...
יש בכל התהליך הזה, האם התהליך הוא בנוי בצורה כזו שיש את שדוברת והוא שמקשיב, או שיש איזשהו דיאלוג, לא רק שיח רק שלך?
אני, פעם זה היה כן יותר, שהוא גם היה מסביר לי כל מיני דברים, והיה שואל אותי שאלות, ואני הייתי עונה כאילו יותר עמקני, ובפעמים האחרונות זה יותר שאני, גם, כל הזמן זה בערך אותו דבר, סוג של דיאלוג, אבל לאחרונה מרגישה שזה פחות עמוק, בגלל שאני כבר פחות עמוסה רגשית, אז יש פחות מה לחפור, בוא נגיד, פחות מה להתעמק, ובכל מיני רגשות שהרגשתי, ומה הרגשתי לגבי זה וכולי.
כן.
עכשיו אני...
מה כדאי לעשות? זו השאלה.
כן.
בוא נתחיל מההתחלה. קודם כל, אם והיה והיינו עם מצב רוח מדוחדך, ועם הזמן כן הגענו למקום טוב יותר,
כן.
אז קודם כל, זה לא משנה כל כך מה הייתה השיטה. כל עוד היא שיטה שהיא נקרא לזה קונבנציונלית, והיא עבדה, אז כנראה שמשהו טוב היה בה. האם היה בה טוב משהו עמוק, שורשי, פתר, שינה דפוסי חשיבה, שינה התנהגות, זו כבר שאלה מספר 2. אבל שאלה הראשונה, קודם כל, זה הצליח להוציא אותו ממצב רוח מדוחדך. אז מעלה אחת יש. למה המעלה הזו חשובה? מכיוון שאנחנו לא היינו רוצים למהר להפסיק תהליך שהוא באיזשהו שלב מסוים הוא עבד. מצד שני, לא נוכל להישאר כל הזמן באותה מסגרת. עכשיו, כאשר אדם הולך לטיפול, הוא לא תמיד יודע להגיד לעצמו את האמת בצורה מדויקת, לא מרוע לב, לא בגלל שהוא לא מספיק חכם, הוא לא מספיק מבין את התחום, הוא יכול להיות חכם מאוד בתחום שלו, אבל בתחום הזה הוא לא מספיק מבין.
זה לא אובייקטיבי.
כן, בדיוק, זה לא אובייקטיבי. ולכן, כן כדאי להציף את זה מול הדמות המטפלת. כלומר, לא אותה הדמות. ותראה, באמת הגענו למקומות טובים. התקדמנו, באמת היה מצב א', עכשיו מצב ב'. אני מגיעה, וכאשר אני מגיעה, ואני מדברת, אני מרגישה שאין על מה לדבר. אני מגיע פעם אחר פעם למפגש, ואני מרגיש שאני מחפש מה להגיד, איך להגיד. אני מרגיש לא בנוח במפגש הזה. להגיד את זה. אני מרגיש לא בנוח. גם זה חלק מהמהלך.
כן.
להגיד לאדם שקיבלנו ממנו הרבה כוח ועוצמה, שהגיע הזמן להיפרד. לא אמרנו את זה בצורה ברורה. אבל כן, ללכת עכשיו שלב אחד קדימה, מאותה תלות באותו אדם שיכל באמת להיות מרפא, עכשיו לדעת שאנחנו עולים כיתה. נעלות כיתה זה להיפרד ולהגיע לשלב חדש. אבל כדי להיפרד, בואו נתחיל בלהיות גלויים איתו. ואז להגדיר, אני כן הייתי רוצה בחיים שלי להשתפר. הייתי רוצה להשתפר בתחום החברתי, בתחום ההתנהלותי, בעבודה, בכל מיני מסגרות אלה ואחרות. נתחיל להגדיר, ואני גם רוצה לקבל כלים. אני רוצה לקבל הדרכות. ואז לשתוק. ולשמוע. לייצר איזשהו שיח כזה. עכשיו, למה אני אומר דבר כזה, ואני לא אומר לעזוב וזהו? התשיבה היא מכיוון שזה לא מספיק אחראי, לדעת האם כן לעזוב, לא לעזוב, כי אולי הוא כן רואה איזה שהם שאריות שאפשר לחזור אחורה ועדיין להידרדר ולהגיע למצב רוח של דיכאון, ועד שיצאנו מזה לא כדאי לחזור למקום.
כן, זה מה שהוא טוען, ואני גם, אני מבינה למה שהוא מתכוון, כאילו אני אומרת, יכול להיות שעכשיו באמת יש לי מצב רוח יותר טוב, ויכול להיות שזה מאוד זמני לי, כי יש עכשיו תעסוקה, ובאמת יש יותר מה לעשות, ואני עובדת
וכולי. לכן אנחנו נלך אליו, ואנחנו נגיד, אני עכשיו רוצה לקבל תרגילים, אני רוצה לקבל גישות. אני רוצה להבין איך אדם שמח, למה הוא שמח, מה הוא עושה בחיים שלו, איך הוא מתפקד בחיים שלו, מה ההתנהלות שלו שהוא שמח. כדאי לזכור את השאלות שאמרנו כעת. ואז להגיד, על זה אני רוצה כלים, אני רוצה עכשיו מה, גישה, איך אדם חיובי חושב, כשהוא רואה קושי, כשהוא רואה אתגר, מה הוא אומר לעצמו. כשהוא רואה חברה והוא מתבייש, מה הוא אומר לעצמו? להתחיל לקחת כל מיני מצבים שהם נקרא לזה מחסומים בחיים שלנו, ולהתחיל לשאול את הדמות המטפלת, איך האדם המצליח, השמח, החברותי, איך הוא רואה את הבעיה ואיך הוא מתפקד. ככה נוכל, אני אומר כביכול בעל כוחו, להוביל אותו למקום שהוא יעיל יותר מבחינתנו.
זה כאילו לבקש ממנו כלים מעשיים?
בדיוק.
בגלל שאני, כשאני ביקשתי, כשאני כל הזמן, בגלל שיש לי קטע מאוד מעשי, אז הוא אומר, אני יכול לתת לך כלים מעשיים, אבל בטיפול פסיכולוגי עמקני, את עדיין לא שמה. אנחנו צריכים לטפל קודם בנפש העמוקה, ואחרי זה אפשר לתת לך, כאילו, שאני לא במקום הזה, בגלל שזה לא באמת יפתור לי לטווח ארוך את הבעיות. זה רק באמת עכשיו, בשביל, אם את רוצה לדעת מה לעשות במקרה כזה וכזה, אני יכול לצריך כלים מעשיים, אבל באמת אם את רוצה, זה מה שגם הוא אמר לי בהתחלה, צריך לדעת שאת הולכת פה לתהליך ארוך, ולא כמו שהולכים בטיפול של קאוצ'ינג או כל מיני כאלה, שנותנים 1, 2, 3, 4, וזהו. וכאילו משהו באמת יותר עמוק, אני כבר נמצאת אצלו כמעט חצי שנה, והוא אמר, תקחי בחשבון שזה יכול לקחת שנה, אבל זה יהיה עמוק ופותר באמת, ולא שנותנים לך כמה כלים, וזהו, ואחרי שאני גמרתי את לעשות את זה וזה, אז...
הבנתי. זה, תמיד אפשר להגיד שזה ככה. אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד לא ככה. זה לא דבר שבאמת אפשר להוכיח.
זה שתי גישות.
זה שתי גישות. קשה להוכיח את זה. קשה להוכיח לא לכאן ולא לכאן. לא גם טיפול שנותן כלים והתנהגות הוא ודאי לא שטחי. ובהרבה מאוד מקרים הוא הרבה יותר עמוק. מכיוון שהאדם מפנים לנפש שלו גישות חדשות, דעות חדשות, דווקא ידי עשייה, דווקא ידי התנסות, דווקא ידי חוויות, לא ידי דיבור. אם אני עכשיו מדבר, מתאר כמה רע לי בהווה וכמה היה לי רע בעבר, אני לא בהכרח מגיע לגישות חדשות בחיים. אני לא בהכרח מגיע למקומות חדשים בחיים. אני כן יכול לעכל אולי מה שאני מדחיק או מה שאני מכחיש, אבל זה לא הופך אותי ליותר פיקח, יותר חכם, זה הופך אותי ליותר מודע. דווקא גישות שבהם נותנים יותר כלים, זווית ראייה, איך האדם יכול להתפתח, איך האדם יכול להגיע למקומות חדשים, המקומות האלה, הגישות האלה, הן פשוטות יותר, אבל יש זווית ראייה שהיא ככל שהדבר הוא מסובך יותר, עמוק יותר, הוא כנראה עמוק יותר ואמיתי יותר. וזוהי טעות. דברים מסובכים הם לא בהכרח דברים שהם עמוקים וטובים יותר. אולי דבר מסובך הוא דבר עמוק, אבל הוא לא בהכרח טוב יותר. כל מקרה לגופו. במקרה הזה, אדם נמצא עם מצב רוח מדוחדך, לדוגמה. הגישות שהן הרבה יותר התנהגותיות, הן עובדות הרבה יותר מאשר טיפולים שהם מה שנקרא נבירה אל תוך העבר. מה היה? דיבור של שיח, שהאדם אומרת שלא. זה לא סגנון טיפול שבדרך כלל מוכיח את עצמו לדיכאון. לדברים אחרים זה יכול להוכיח, אבל גם זה, זה לא עדות שההוכחה, אם זה לא עדות שמזה מצליח, אז דברים אחרים זה לא מצליח. קשה בכלל להגיד בתחום נפש האדם מה הדבר הכי מדויק והכי נכון. כי אין מדע מדויק. זה נפש האדם, זה לא מדע מדויק. כי הרי האדם עצמו הוא לא מדע, הוא לא רובוט, הוא לא מכונה, הוא משתנה מזמן לזמן. ולכן, גם מטפל, יש לו את הנגיעות שלו. הרי יש לו גם כן את הגישה שלו. לדוגמה, אנשים שמטפלים בהתמכרויות, מי יכול להיות מטפל טוב יותר? אדם שעבר התמכרות ויצא מזה? או אדם שלעולם לא חווה התמכרות? מי מטפל טוב יותר? אז בהרבה מאוד מקרים אנשים מתבלבלים והם אומרים, כנראה שהמטפל הטוב ביותר הוא זה שעבר את זה ויצא מזה. אבל זוהי טעות. בדרך כלל בינם שעבר בעיה ויצא מהבעיה הזאת, הוא מטפל הכי פחות טוב שיש. דווקא מי שלא היה בתוך הבעיה הוא מטפל הרבה יותר טוב. למה? התשובה היא כי ככל שאדם היה בתוך בעיה ויצא ממנה, אז יש לו את הגישה איך יצא ממנה. הוא כל כך מאמין בגישה הזאת, כי היא עבדה עליו. ככל שהיא עבדה עליו, אז הוא בטוח שזו הדרך היחידה שיש. אבל זו הדרך שעבדה לו. זו לא הדרך שעבדה לאנשים אחרים, לא בטוח תעבוד לאנשים אחרים. ככל שאדם לא עבר את הבעיה, אז הוא יותר פתוח לכלל הדעות, התפיסות, הגישות שיכולות לעזור לאדם. הוא פחות מקובע בדעתו.
כן.
כך זה גם יכולות מטפלים. מטפלים גם כן יש להם את הנגיעה שלהם. לא מרוע לב, מאופן טבעי, מעצם ההתעסקות בדבר. אז השאלה היא כמה אנחנו יכולים למשוך את הטיפולים האלה. כמה אפשר למשוך? לכן אני לא אומר כדאי לוותר. מדוע? מכיוון שזה עזר. משהו שהוכיח את עצמו, אז גם אם לכתחילה לא הייתי אמליץ לגישה כזאת. אבל בכל אופן, אם הלכנו וזה עבד, אז זה הוכיח את עצמו. אי אפשר לדבר, אי אפשר להילחם נגד המציאות, אם זה הוכיח, זה מצוין. אבל מצד שני, אם אנחנו עכשיו מתחילים להרגיש איזושהי דעיכה ושחיקה ותסכול במפגש עצמו, אז אפשר להעלות את זה גם כן. להגיד, אין לי יותר מה להגיד. אין לי.
אז הוא אומר לי, בסדר, אז בוא, אין לך מה להגיד, ואז כאילו, אז בוא נשתוק, בוא נראה, כאילו, אז בוא ניקח את זה, בתור שזה עכשיו, אז בוא ננסה לפתור את עצם זה, שבוא נראה, את יושבת ושותקת, כאילו, תתני לעצמך לשתוק. כאילו, שגם, גם בזה, גם זה... ואני אומרת, נו, בסדר, מה, זה יקרה כל מפגש, כאילו, זה כבר היה כמה פעמים, ולאט לאט, בסדר, אז יש לי עד משהו לדבר, ועוד משהו שאני הזכרתי, אבל אני פחות מוצפת, כאילו...
בסוף בן אדם חייב להיות אחראי לחיים שלו. בסוף מטפל, טוב ככל שיהיה, בסוף הוא פוגש את הבן אדם שעה בשבוע, יכול לנתח, להבין דברים. בסוף איפשהו, בסוף זה יגיע להחלטה שלך, מה את רוצה לעשות? אז לכן אני כן הייתי אמליץ, כדאי לתת לזה עוד קצת זמן. כן הייתי אמליץ לומר לו, תראה, קיבלתי, אתה אומר זה שטחי, אבל אני רוצה כלים. הבנתי, שטחי, לא מהשורש, לא פתרון, אין בעיה. אבל אני רוצה כלים. ודבר נוסף, להגיד לו, איך אני יודעת שהגעתי לפתרון מהשורש? מה המדד? מה המבחן? שמה, אני קם בבוקר ואני שמח, אני מתפקד, אני יוזם קשר עם חברים, מה המדד? איך אני יודע שהתרפאתי? צריך איזשהו מדד מסוים. אז כדאי לשאול את זה, ולבדוק יחד איתו.
כן, טוב, תודה רבה.
בהצלחה.
תודה רבה. תודה.
כל טוב. נצא להפסקה ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
מי יאתגר את ההורים? בקרוב.
השנה לא סופרים מלאי. בשיא החשמל והמיזוג, מאות מוצרי חשמל במחירי חיסול מלאי הזולים ביותר. הזדרזו.
שיא החשמל והמיזוג.
לבירור הסניף הקרוב 03-504-5000.
כאן חיים ולדר, כולם אוהבים סיפורים עם סוף טוב. אני רוצה לשתף אתכם בסיפור מטלטל על 15 זוגות חסוכי ילדים מזה שנים רבות, שכאשר כולנו רבינו נחת מהילדים, הם ישבו וחיכו עם דמעות בעיניים בבית ריק. וכעת, אתם יכולים לתת סוף טוב לסיפור הזה. מסתבר שיש טיפול אחד בעולם שיכול לסייע להם. הטיפול הכי טוב, אבל הכי יקר. הזדמנות של פעם בחיים, בשבילם ובשבילכם. ואתם תהיו חלק מבוני עולם. בעזרת השם, מי שיסייע להם, יתברך לילדים צדיקים ובריאים. חייגו עכשיו לבוני עולם. 1-800-300-307.
משרד החינוך מזמין אתכם לרשום את ילדיכם לבית הספר של החגים בחנוכה. תוכנית חינוכית מסובסדת לילדי הגנים בני 3-6 ולילדי כיתות א' וב'. מסגרת איכותית ומפוקחת המעניקה לילדיכם פעילויות העשרה תוך שמירה על רצף חברתי וחינוכי במהלך 5 ימי חופשת חג החנוכה. התוכנית תתקיים בהקפדה על הנחיות הבריאות. נקפיד כולנו על ההנחיות כדי שמוסדות החינוך יישארו פתוחים למען ילדינו. בית הספר של חנוכה, ההרשמה בעיצומה. פנו למחלקת החינוך ברשות המקומית בעיר מגורכם. לומדים בביטחון. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
מה צריך בשביל חופשה טובה? הטבה מצוינת! מנויי הפיס נהנים מהטבה מפנקת במגוון מלונות ברשת פטל. נופש זוגי שבמבצע הכולל 2 לילות וארוחת בוקר מ-999 שקלים.
וזה כולל את הסבונים הקטנטנים, כן?
בטח כולל. למימוש, ייכנסו לאתר ההטבות של מנוי פיס. עוד אין לכם מינוי? להצטרפות כוכבית 3990 בנקודות המחירה או באתר. מנוי פיס. כפוף לפרטי ההטבה ולתקנון האתר. תקף להזמנות בתאריכים נבחרים וכפוף להנחיות הממשלה. עד גמר המלאי, המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 26-75, כוכבית 26-75.
רפואת שיניים מורשת איתן, שירות איכות ומקצוע נהוג, לא מפסיקים לחייך, מורשת איתן.
חדש במורשת איתן, בשיתוף בית החולים מעייני הישועה, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה בבית החולים מעייני הישועה. לפרטים חייגו
1-800-700-417
מורשת איתן. מי יעמוד בכסף בקרוב?
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
תודה רבה. רציתי לשאול בקשר לבת שלי, בת 10, וכבר כמה שנים, ככה, on and off, יש כל מיני עניינים של טיקים, גם לאחרונה יותר ריצודי עיניים, כאילו עיניים בורחות כזה. היא לא מספיק מעריכה את עצמה, די ככה תקועה ככה עם שתי חברות, לא רוצה להרחיב את המעגל. חברתי כאילו אומרת שהן טיפשות, והן לא חכמות, והן מתעסקות בשטויות, כל מיני דברים כאלה, וילדה מאוד חכמה ו... רגישה, ויש לה כל מיני עניינים ככה שגם היא לא תמיד אוהבת שאני ככה מחבקת אותה, את זה עוד איך שהוא כן, אבל נגיד נשיקות וזה היא פחות אוהבת. יש לה גם עינה קצת של מגע עם דעת מגרביון כזה, או לא רוצה חולצה או גופיה מתחת לחולצת בית ספר, למרות שהיא לא מהרגישים, לא מהעניין הזה נראה לי. אבל אני לא כל כך יודעת מה לעשות. הפנו אותי מהקופת חולים לאיזה מקום ששמו עמך, שזה איזה מקום טיפולי, אבל שם הם יותר חילונים, דתיים, ואיכשהו הגישה לא כל כך, שאני הלכתי לא איתה, לא מצאה כל כך אין ביניי. הפסיכולוגית אמרה לי, תגידי לה שאני פסיכולוגית, ולא משהו אחר, והיא הייתה מאוד ככה, קצת קשוחה משהו, ואני לא יודעת אם זה המקום המתאים, ולא מוצאת מקום אחר, אנחנו באזור המרכז ירושלים. ולא מוצאת מקום, כלומר, בית חם, אני לא כל כך אוהבת את הסטיגמה.
רגע, לא נוכל לדבר יותר מדי על הכל, אבל בואי נתחיל. בואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות. קודם כל, הורים יכולים להעניק לילדים שלהם ודאי שבח, מחמאות, זה טוב, אבל זה לא עובד. בהרבה מאוד מקרים, מה שאם רוצים להעניק לילד את המתנה של ביטחון עצמי, של אהבה להיות עם עצמו, לאהוב את השגרה ואת החיים ולא לפחד מהחיים, זה דווקא קודם כל ללמד ילדים לאהוב אתגרים. לאהוב אתגרים.
היא אוהבת לימודים.
לאהוב אתגרים. לאהוב אתגרים, ליהנות ממאמץ, ללמוד זה מצוין, ללמוד מטעויות, לא להיבהל מטעויות. אבל אחד מהדברים שקורים לאנשים שנמצאים במתחים, בלחצים, ואני עכשיו מתייחס לכל התיקים וכל הלחצים שתואר. אני מתייחס לכל הלחצים וכל המתחים האלה, מבחינה נפשית. יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שבכלל מדובר פה על משהו נוירולוגי, אז אני לא
מתייחס. לא, אין לה בעיה נוירולוגית, בדקו את זה, אין.
בסדר, אז אני מתייחס עכשיו רק להיבט הנפשי, כשדברים כאלה קורים. בהיבט הנפשי, אז דיברנו על אהבת האתגרים ומשימות וכדומה, אבל זה לא מספיק. מדוע? מכיוון שבהרבה מאוד מקרים, האדם הוא כן, הוא אוהב משימות ואוהב אתגרים, אבל יש עוד משהו, הוא שונא להפסיד, הוא שונא לו להצליח.
אין לה בעיה עם זה כל כך. לא, זה לא הקטע אצלה. לא, היא גם נגיד לא זורמת כל כך. נגיד, היא מדברת עם אבא שלי, רואים שהיא לא טבעית כל כך, היא מנומסת, היא כאילו לא זורמת, היא לא מספיק מעריכה את עצמה. כאילו, יש לה איזה משהו...
אז הנה, למה בן אדם, בדרך כלל, למה בדרך כלל בן אדם הוא לא מספיק זורם? כי אדם הוא יותר מדי שומר על עצמו, הוא שומר על כל מילה, הוא שומר על כל חיוך, הוא שומר על כל תנועה, שלא יראה משהו משונה. שלא יצחקו עליו, שלא יאמרו עליו שהוא לא מתנהל בצורה נכונה. כלומר, זה שאדם שומר על עצמו יותר מדי, לא זורם מה שנקרא.
לוקח אנרגיות
זה משהו אחד, אבל עוד לפני שלוקח אנרגיות, זאת אומרת שיש איזשהו פחד מסוים, פחד מטעויות. נורמלי שאדם יפחד מטעויות.
יכול להיות שאני, בזמנה שהייתה קטנה, הייתי למשל כועסת על דברים מסוימים, וזה קצת החדיר בה אולי... איזה סוג של כאילו, לפי מי אומרת, אמא, זה שאת אומרת ככה, זה לא נעים לי או משהו כזה, אז אני באמת כאילו מצידי שתשבור משהו, אני לא אשים לב כבר, כי לא שזה עד כדי כך היה, לפי מה הייתי די כועסת כאילו, ואני מאוד מצטערת על זה, אבל כאילו אני רואה שהיא די, זה מה ש...
בוא נחזור רגע אחד אליה. כשאנחנו אומרים שהיא לא, אני לא מתעלם ממה שנאמר, אני רק רוצה להתרכז אליה, כשאנחנו אומרים שהיא לא זורמת, מה הכוונה היא לא זורמת? הכוונה שהיא יותר מדי שומרת על עצמה, היא יותר מדי בודקת את עצמה. אני מתנהלת כראוי, לא כראוי, מדברת כמו שצריך עם הסבא וכדומה. יותר מדי שומרת על עצמה. זאת אומרת, זה אדם שמפחד. זה אדם שמפחד לטעות. זה אדם שמפחד לא לעשות תנועה נכונה, אמירה נכונה. ולכן הוא מאוד מכונס. משהו בראש עובר לו. משהו בראש עובר לאותו אדם. משהו בראש עובר לה. עובר לה איזושהי אמירה מסוימת שאומרת, אם אני אעשה אמירה נכונה אז אני אצליח, ואם אני אגיד אמירה לא נכונה אז אני אתאה, ומה יהיה ואיך יהיה. איזשהם תסריטים או אמירות עוברות לה בראש. אז לכן, עדיין ביטחון עצמי, זה מצד אחד האדם שאוהב אתגרים, ואוהב לעמול, ואוהב להתייגע, זה ביטחון עצמי. וככל שהורים נותנים אתגרים לילדים, זה דווקא מגדיל את הביטחון העצמי שלו. אבל יחד עם זאת, אם... אהבת נתינת האתגרים לילדים ואהבת האתגרים אצל הילדים, צריך משהו נוסף. צריך שילד לא יותר מדי ייסר את עצמו. כמו שנאמר מקודם, שיזרום. מה זאת אומרת שיזרום? טעיתי, ממשיכים הלאה.
ברור.
ככה אנחנו רוצים גם כשהוא מבוגר. אז טעיתי, מה קרה? מה קרה אחרי טעות? לא קרה כלום. למדנו. נעשיתי פיקח יותר, חכם יותר וזהו. אבל לפעמים ילד כאשר הוא מבין שטעות היא דרמטית כי הוא מקבל עונש כבד מדי ותגובה קשה מדי וכדומה, אז בהדרגתיות הוא מפתח מערכת חשיבה שאומרת אני רוצה מאוד אתגרים, רק אני פוחד להיכשל. כי הכישלון הוא מסוכן מאוד, כי התגובה תהיה קשה.
אני בכישלון כאילו לא חלילה אומרת לה, נכשעת, עשית, לא
זה לא בטוח מגיע מההורים, זה יכול להגיע מכל מיני כיוונים, אבל זה לא משנה למה זה מגיע, אנחנו רוצים לראות איך אנחנו עושים, איך אנחנו פותרים את זה. לחפש למה זה מגיע, זה יכול להועיל כאשר אנחנו רואים איזה חוזר עצמו פעם אחר פעם. אבל אם אנחנו מבינים את העיקרון, אז באופן טבעי לא נרצה לחזור על זה, כי אנחנו מבינים את העיקרון למה זה. מה שכן כדאי, זה כדאי לייצר אווירת מסר. אווירה, מסר, שנאמר פעם אחר פעם. לא בהכרח ישיר אליה. פעם שיהיה על שלוחן שבת, ופעם שיהיה בחוויה, ופעם סתם בהליכה. לדוגמה, האם, האב, מספרים דוגמאות על עצמם. הלכתי למישהו ברחוב, אמרתי שלום, מה שלומך? הסתכלת, זה בכלל לא מי שחשבתי. זה היה
קורה
לי,
אני אומרת לה, אני יודעת.
אבל זה המשכתי הלאה.
כן, אני עושה איתה את זה, אני ככה, על עצמי אומרת, הנה קרה, לא נורא, ממשיכים, לא קורה כלום, צוחקת על זה, לא עושה מזה בכלל עניין.
יופי, מצוין.
שאלה, אני רק רואה שהיא כן צריכה טיפול, אני רואה שזה קצת יותר מדי עמוק.
כן.
שאלה רק איפה? כי מקום חרדי, לא הכל... לא כל אולי מהבחינה הזו, נגיד, לא נתמשת בית חם למרחב, למרחב יש עוד איזה רק שנה, ובית חם זה יותר מדי סטיגמטי, יותר מדי, נולדת לא איזה משהו פער וכזה, מבחינת המקום.
לגבי, אני לא מספיק מכיר, אני כן יכול להגיד משהו אחד. ללכת למקום שהוא חילוני, הוא באמת יכול להיות לפעמים בעייתי. לא למרות שמטפל אמור להיות אובייקטיבי, אבל בהרבה מאוד מקרים לא אובייקטיבי.
אני ביקשתי, אם כבר ביקשתי מישהי דתית לאומית מה שיש שם, אבל לא יודעת גם מה.
כן.
זה אומר. שעשיתם עליהם מהמשפחה קצת, כן לעשות עם זה משהו, לא כבר כמה...
כן.
לא לשבת.
אני מכיר כמה מטפלים שם ילדים, אולי אם...
אני אשמח.
כן, תשאיר את הטלפון ואני יכול לנסות לחפש, להמליץ על כמה שהם... לכן מטפלים בילדים.
אוקיי, אני מאוד אשמח. להישאר לקו?
כן, כן, ושלום פה להקיט את המספר.
ממש, תודה.
אין בעיה. אנחנו תכף נרצה לסיים. שאלה אחרונה. איך ייתכן שגלות יוון היא בארץ? התשובה היא, מכאן אנחנו רואים שגלות זה לאו דווקא בחוץ לארץ. גלות... יכול להיות גם בארץ, כי גלות זה לא עניין גיאוגרפי, איפה נמצאים. גלות זה עניין מהותי, מאיזה תרבות אנחנו מושפעים. מתרבות של תורה מצוות, או מתרבות של אומות העולם. זו המשמעות של גלות. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה. תודה רבה לאורי כהן, לשלום פולק, לכם המאזינים, היו ברוכים.
כל